בסוגיית טעמי מצוות. זהו השיעור האחרון בסוגיית טעמי מצוות של המהר"ל. לא הספקתי לצלם את הקטע שנדבר עליו, והוא בעצם זה יהיה יותר סיכום, הקטע הוא קטן מאוד, אז אתם תצטרכו להטות אוזן, ואנחנו יותר נדבר על המהר"ל כסיכום של פרקי טעמי מצוות במהר"ל, ובעזרת השם שבוע הבא נתחיל עם משהו חדש במהר"ל. אז אני אקרא לכם כמה משפטים חזקים. שלום. מדברי חכמים נראה שאין, זה תפארת אצל פרק ו', שאין לומר כי המצוות שנתם השם יתברך בשביל המקבל שהוא האדם. כלומר, המצוות הן לא, הקדוש ברוך הוא במרכאות, נדמיין לעצמנו, זה דמיון שרק בא לסבר את האוזן. אבל בדמיון שעכשיו אנחנו מדמיינים, זה לא שהקדוש ברוך הוא ישב וחשב על מעשים שיוכלו לעזור לאדם לצמוח. המצוות זה לא מעשים שנולדו בשביל האדם, בשביל האדם מישראל. אלא, אומר המהר"ל, הם גזרות מצד השם יתברך, הגוזר על עמו גזרות כמו מלך הגוזר גזרה על עמו. עוד לא מובן. זה גזרה. זה לא בשבילך. המילה גזרה עוד לא אומרת לנו הרבה. אז תכף הוא יסביר יותר. אבל הוא ממשיך ואומר, אף כי האמת יימשך מזה הטוב וההצלחה. כלומר, זה כתוב בתורה, הוא מביא פה את הפסוק בספר דברים, ויצווינו השם אלוקינו לעשות את החוקים האלה לטוב לנו. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לעשות את החוקים האלה, וזה יהיה לטוב לנו. זאת אומרת, המצוות יביאו אותך, אתכם, את עם ישראל, אל איזה טוב, אל איזה הצלחה. אבל אין הפירוש, אומר המהר"ל, שהוא ציווה המצוות בשביל להיטיב לנו. מה פתאום? הוא התברך ציווה עלינו כמלך הגוזר הגזרה. הגזרה היא בסופו של דבר טובה לאחיותינו כיום הזה, אבל לא שתחילת הגזרה הוא לטוב לנו. תחילת הגזרה, בבית היוצר של הגזרה, לא ישב היוצר וחשב איך נעשה משהו שיהיה טוב לאדם שם למטה. אנחנו יותר הבנו מה זה לא, אבל עוד לא הבנו מה זה כן, מה זה גזירות. הוא מביא, כדרכו המהר"ל מביא מקורות בחז"ל, ואז הוא מסביר את זה עוד פעם. הוא מסביר עכשיו יותר. מכירים כולם, נראה לי שכמעט כולם מכירים את המשנה המפורסמת, האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, משתקים אותו. והגמרא אומרת, לפי שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות. המהר"ל יש לו פה פולמוס, ויכוח רחב עם הרמב״ם, עם הרמב״ן, ואחר כך הוא מביא את הדעה שלו, והוא כותב ככה. מזה הטעם אין לומר, כי השם יתברך מרחם על כאן ציפור. כי גזרות שלו דין על האדם. שימו לב לביטוי שלו. והן גזרות התמידיות שהוא מנהיג בהם עולמו. ואז הוא מסביר, בזה נעצור את הקריאה ונסביר בעל פה. שימו לב על הביטוי שקראנו עכשיו. כשאמרו שהקדוש ברוך הוא, שהמצוות הן לא נבראו להיטיב לנו, אלא הן גזרות, אז יש פה איזשהו עוד, עוד, עוד משפט שאמר על... והם גזירות התמידיות שהוא מנהיג בהם עולמו. כלומר, המצוות קשורות לחוקיות של הבריאה. יש חוקים פיזיקליים. יש גם חוקים רוחניים פנימיים. המצוות קשורות לחוקיות שבה העולם פועל. והוא ממשיך ואומר. וכמו שברא, אני קורא לכם בדילוגים, כן? וכמו שברא השם יתברך את העולם, ועם שכל אשר ברא הכל הוא בטוב, כי נכתיב היה לו את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, וכל כך הוא לא ברא את העולם להיטיב, רק בגזירת דין נברא. כלומר, יכול להיות שהעולם הוא טוב, אבל לפני שהוא טוב, הוא בעצם משקף איזשהו מערכת חוקים עמוקה. ואותו דבר המצוות. עכשיו, אני יכול לסוגר את הספר, ואני חושב שזה מאוד קשה להסביר את זה בצורה מופשטת, ולכן אני צריך פשוט לנסות לדבר על דוגמאות. בסדר? אז עכשיו, אני שנייה אחת יורד מ... יורד שנייה אחת מההסברים הרוחניים, ואני רוצה לתת דוגמאות מהמצוות. אני מסתמך על מה שמענו בפעמים הקודמות, שבעצם זה העומק של המושג שיש בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא מקיים מצוות. ומתוך שהוא מקיים מצוות, הוא נתן לנו את המצווה. אז בכלל לא מתחיל מאיתנו. הוא מקיים את המצוות. מה פירוש שהוא מקיים את המצוות? דוגמה אחת. יש לנו מערכת מצוות שקשורה לגוף של האדם. לדוגמה, איסור מצוות גידול הזקן, או יותר נכון, איסור השחטתו, מצוות הפאות. המהר"ל יגיד לנו, וזה גם ההסברים של הזוהר ושל כל הפנימיות, שזה לא שכאילו הקדוש ברוך הוא נראה לו שיותר טוב שהאדם יגדל זקן, זה מתחיל מהמציאות הזאת שלנו, אלא שאנחנו יודעים לפי התורה, ובזה מעריך מאוד ספר הזוהר, שהאדם נברא בצלם אלוקים. ובעצם צורת האדם היא משהו סודי מאוד. לפי תורתנו הקדושה, ובטח לפי פנימיות תורתנו הקדושה, האדם, בדמות שלו הפיזית, הוא בעצם משקף מראה אלוקי. ועל הכיסא יחזקאל במראה המרכבה שלו, קראנו את זה בהפטרה שבועות, ועל הכיסא דמות כמראה אדם. אנחנו לא מבינים בדיוק מה זה. אנחנו יודעים ממי שאומר פתח אליהו שהספירות, כל הספירות האלוקיות בנויות בצורת אדם וכולי. והיות, ובעצם חלק מצלם אלוקים, בצלם אלוקים למעלה, לא אצלנו, יש לקדוש ברוך הוא זקן. מה לעשות? יש לו דיקנה. בקבלה, הזקן של הקדוש ברוך הוא קשור, אני לא בדיוק לא מבין בזה. לא מבין בזה, אבל אני יודע שזה קשור ליהוד ג' מידות רחמים. יש קשר בין... יש בקבלה, מידות הרחמים של השם, יהוד ג' מידות הרחמים, שזה איזשהו סוג של שפע. יהוד ג' מידות הרחמים, איפה זה נמצא בהנהגה של השם? בהנהגה של השם זה נמצא שהקדוש ברוך הוא כאילו משפיע את האור של זקנו של השם. הקדוש ברוך הוא אין לו גוף אלא דמות הגוף. הזקן של השם זה בעצם ביטוי לאור רוחני שבא מהשם. והזקן של האדם, כיוון שאתה בצלם אלוקים, אז יש בך את הניצוץ האלוקי הזה. אז הזקן שלך הוא בעצם, אם אתה הולך עם זקן, אתה בעצם מתקשר ומתחבר אל ההנהגה האלוקית שקשורה אל י"ג רחמים, אל הדיקן הקדישה. זה לא מתחיל עכשיו מזה שמשהו שמחנך אותך. אתה עכשיו מצטרף לאיזושהי חוקיות אלוקית, אותו דבר הפאות. הפאות שקשורות אל החיבור בין המוח לבין השפע שעוד אל הזקן. לא מבין בזה. הגידול הפאות שלנו נמשך, ועל ידי שאנחנו מגדלים פאות וזקן, לפי ההלכה, לא צריך עכשיו, מה שההלכה קובעת, זה המשמעות. על ידי שאנחנו מגדלים פאות וזקן, אנחנו מאפשרים לצלם אלוקים לחול עלינו, כשאנחנו מאפשרים לצלם אלוקים לחול עלינו, אנחנו מאפשרים לצלם אלוקים להיות בעולם. כשצלם אלוקים יוצא בעולם, העולם מקבל את החיזוק של החוקיות הפנימית שלו, והוא מתעצם, והוא מתעלה. עכשיו, לא, המצווה לא עוסקת בך. אבל זה לא שהקדוש ברוך הוא אמר, אני נראה שיהיה מאוד טוב ליהודים לגדל זקן. לא, זה קשור לחוקיות האלוקית שיש בעולם. של גימות רחמים, שקשורים לזקן האלוקי, לאיזשהו אור רוחני. ואנחנו יכולים להצטרף עליו, להמשיך אותו, להיות צינור אליו על ידי גידול הזקן. זה לא מתחיל מאיתנו. דוגמה. ועוד מצוות שקשורות לגוף, למשל. תלית ותפילין. ציצית, שזה בעצם תלית ותפילין. מצוות שקשורות לגוף. כן? אולי זה לא כמו הזקן. אבל זה בעצם משהו שמחובר לגוף, קשור לגוף וכו'. הנה, למשל אנחנו יודעים, אז כבר דיברנו על זה, שכתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא מתעטף בטלית. וזה בכלל קשור לכל הנושא של הבריאה כולה. כתוב לנו במזמור ברכי נפשי את השם, כתוב, השם אלוהי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת, מהמילים הבאות? עוטה או כסלמה. מה זה עוטה? מתעטף. ומה הקדוש ברוך הוא מתעטף? ומה היא עשויה? מאור. הוא מתעטף באור. כי מתעטף בשמלה, זה פירוש המילים. עוטר כסלמה, יש בכל מתעטף. עכשיו, איפה פגשנו את האור פעם ראשונה בהיסטוריה, ברכות? אור. מתי יש אור פעם ראשונה? מתי? בריאת העולם. ויאמר אלוהים, יהיה אור. לפי התורה יש חושך. החושך קיים. סתם, אני קורא פשט התורה. נכון? התורה לא מספרת לנו איך התחיל העולם, אלא היא מתחילה במקודה מסוימת. היא אומרת לנו, הארץ הייתה ככה וככה וככה. בתוך הארץ היה חושך. ויאמר אלוהים, יהיה אור. בסדר? זה פשט התורה. בתהילים ואומר לי שהאור הזה זה בעצם מה זה ואומר אלוקים יהיה אור? ספר תהילים מסביר יותר. אלוקים התלבש באור. עכשיו אני יודע שיש לקדוש ברוך הוא לבוש. וקוראים ללבוש הזה אור. האור זה הבריאה הראשונה. ולכן כתוב בכל הספרים הקדושים, כיוון שהאור זה הבריאה הראשונה, בעצם כל הבריאה היא לבוש של הקדוש ברוך הוא. וזה מאוד מובן. יש את הקדוש ברוך הוא, והבריאה היא הלבוש שלו. איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? בתוך הבריאה. הבריאה היא לבוש של השם. אז בעצם מה יוצא? יוצא שבעצם האור זה הבריאה הראשונה. כל הבריאה היא לבוש של השם. עכשיו שימו לי דבר מעניין. שאנחנו יש לנו תלית. שימו לב, ציצית זה בדיעבד. ציצית זה רק אחרי שאין תליתות. תלית זה המצווה המקומית. יש לנו גם לבוש. ומתי אנחנו אוספים בתפילה את ארבעת הציציות? לפני קריאת שמע. באיזה מילים? יש כמה נוסחאות. מה הנוסחה? תגידו לי אחת הנוסחאות. ואבינו שלום. סידור, יש פה סידור? לא פשוט, אני מפרד בנוסח שאתם מתפרדים בה. מהר והווה עלינו ברכה ושלום מארבע כנפות הארץ. אני אף פעם לא הבנתי את הנוסח הזה. בנוסח אשכנז כתוב והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ. בפירוש הווה עלינו ברכה ושלום מארבע כנפות הארץ. סתם, אני שואל אתכם. מה זה מהר והביא עלינו ברכה ושלום ארבע כנפות הארץ? מה הכוונה כשאומרים ארבע כנפות הארץ, מה אתם חושבים? מה? ומה הכוונה? מה גנוז פה? כתוב אחרי זה, הביא עלינו ברכה מארבע כנפות הארץ, ושבור על הגויים ועל צווארנו והוליכנו קוממיות לארצנו. על מה מדברים פה? על? קיבוץ גלויות. כלומר, תביא את היהודים מארבע כנפות הארץ. נכון? בנוסח שאתה מתפלל בו, אומרים את זה מפורש. ואביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ. אבל בנוסח הספרדים, בנוסח ספרד של האשכנזים, אומרים, מהר ואביא עלינו ברכה ושלום מארבע כנפות הארץ. מה פירוש להביא ברכה ושלום מארבע כנפות הארץ? היה צריך להיות מהר ואביא עלינו את עמך ישראל מארבע כנפות הארץ. מה זה ברכה ושלום? מאיר פה הערה לנוסח הזה שאני רוצה פעם להבין אותו. אבל לא משנה. ברור שהכוונה היא שאנחנו מתפללים פה שעם ישראל יתקבץ מארבע כנפות הארץ. ומה אנחנו עושים כשאנחנו רואים את המילים האלה? לפי כל העדות, לפי כל המנהגים של עם ישראל, אנחנו אוספים את הציציות מארבע כנפות הטלית. נכון? מה זה אומר? מישהו, וזה מנהג שכתוב בארי הקדוש, מישהו, הארי הקדוש, הבין שיש קשר בין ארבע כנפות הארץ שמהם צריכים להגיע כל היהודים לארץ ישראל, לבין ארבע כנפות הבגד. כמו שאתה לוקח את ארבע הציציות ומביא אותם לאן? לאן מביאים את ארבע הציציות האלה? אל היד, אבל איפה צריך להחזיק את היד עכשיו? איפה צריך להחזיק? מעל השקע של החזה שם נמצא הלב. כלומר, אתה מביא בעצם את ארבע הציציות אל המרכז, הלב. ככה אנחנו מתפעלים שיבואו כל היהודים מארבע כנפות הארץ אל ירושלים, אל ארץ ישראל, שהיא לב העולם. כלומר, אנחנו עושים כאן פעולה שהיא בשתי רמות. ברמה הקטנה אנחנו מקרבים את ארבע הציציות אל הלב שלנו, וברמה הגדולה אנחנו מתפללים וכאילו עושים את זה, מביאים את ארבע, את כל היהודים מארבע כנפות הארץ אל ארץ ישראל, זה מה שאנחנו אומרים פה בתפילה הזאת. וכאן אנחנו מבינים שיש קשר בין ארבע כנפות הבגד לארבע כנפות הארץ. ומה זה אומר? זה אומר שזה בדיוק כמו שהארץ היא לבוש. לבוש של מי? לבוש של הקדוש ברוך הוא. כלומר, העולם כולו, היקום, הבריאה, יכולים להצטמצם, כדור הארץ, משנה, הוא לבושו של השם. והציצית, הטלית שלנו, היא מקבילה לזה. כמו שהקדוש ברוך הוא התעטף באור, שזה הבריאה, ככה גם אנחנו מתעטפים בטלית, שהיא טלית של אור, היא אור. ולטלית שלנו יש ארבע כנפות, ומארבע כנפות האלה מתפזרים חוטים שהם כאילו מפוזרים, ויש איזה רגע אחד שבו אנחנו כאילו מתכווצים את כל הטלית אל הלב, שזה הרגע שבו עם ישראל חוזר לארץ ישראל, והכל נמצא כאילו בתוך המרכז. עכשיו אני לא, אנחנו עוסקים עכשיו בשיעור על ציצית, אבל מה אנחנו שומעים מכאן? שבעצם זה לא שמישהו ברא לכבודנו מצווה ששמה ציצית. זה לא שבבית היוצר של הקדוש ברוך הוא, שבו יצר את התורה במרכאות. אז הקדוש ברוך הוא כאילו חשב, אולי כדאי שיהיה לעם ישראל איזה משהו יפה, איזה בגד וזה וזה. אלא בעצם יש כאן איזושהי הבנה עמוקה. שכאשר אני, שהקדוש ברוך הוא בעצם משתה, יש כאן בעצם המושג בגד ולבוש הוא מושג כללי. הבריאה כולה נקראת לבוש. וגם האדם שהוא מתלבש בלבוש, אז זה בעצם משהו דומה מאוד למה שהקדוש ברוך הוא עושה. הקדוש ברוך הוא מתלבש בלבוש, והלבוש מסתיר את השם. הבריאה מסתירה את השם. וככה גם אנחנו בצלם אלוקים, והגוף שלנו הוא קדוש, הוא בצלם אלוקים. וכאשר אנחנו מתלבשים, אנחנו מסתירים את הצלם אלוקים. הסתרה שהיא חשובה, כי הסתרה הזאת גורמת שנופיע בצורה נכונה. כן? ובעצם מה שיוצא, שכאשר אני מתעטף בטלית, אני בעצם מעצים את זה שהעולם כולו הוא טלית של השם, הוא לבוש של השם. כלומר, כביכול יש זאת חוקיות, היא לא קשורה אלינו, היא גבוהה מעלינו. אבל בכך שאני עכשיו לובש טלית, הטלית הזאת מאפשרת לנו להתחבר אל האמת הגדולה הזאת, ולא רק זה, אלא אנחנו בעצם מאפשרים לאמת הזאת להיות מוצפת, נוכחת בעולם. על ידי שאני לובש טלית, אני מעצים את המציאות הזאת של צלם אלוקים שמתכסה. ולפי הספרים הקדושים, המצווה היא לא רק הציציות האלה. הציציות שיש פה בקצה זה רק חלק מהמצווה. לפי הארי הקדוש, הטלית עצמה יותר גבוהה מהציציות. ולגודל גבותה, טוב זה, סתם אני מערבב אותך פעם עוד דברים, שבזאת שמסוף השבוע אנחנו נפגשים פרשת ציצית בפרשת שלח, אז בזאת שבלי ידיר מרצה השם יביא כוח ואפשרות, נעביר שיעור לציצית. אבל מה שרציתי לבוא ולהגיד, שהטלית היא בעצם מאפשרת לנו להידמות לאיזשהו, לחוקיות הרוחנית של העולם, לחוקיות האלוקית, לטלית של השם. הרבה יותר, הרבה לפני ש... זה קשור לחוק, למבנה הרוחני של הבריאה. אני עובר לדוגמאות בתחום אחר. כיבוד הורים. אני רוצה לראות לכם שהמצוות לא מתחילות מאיתנו. בדרך כלל המפרשים של כיבוד הורים, זה להגיד תודה לאבא ואמא שגידלו אותנו. עכשיו אנחנו באים לקומה אחרת. אנחנו מסבירים שהמצוות לא מתחילות בכלל משהו שקשור אלינו, אלא הקדוש ברוך הוא מכבד הורים. זה מתחיל בו. בעקבות זה שהוא מכבד הורים, אז גם אנחנו מצטרפים. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מכבד הורים? זה נשמע כפירה של הכפירות. מה יש לקדוש ברוך הוא הורים? שהוא מכבד אותם? כיבוד הורים קשור למשהו הרבה יותר עמוק, למובן של הכרת תודה לאבא ואמא שגידלו אותי. שזה ודאי חלק מהסיפור. אבל זה לא הסוד שלו. סוד כיבוד הורים מונח בהנהגה האלוקית עמוקה מאוד. ההנהגה היא כתובה בפסוק, יותר נכון במשפט, של התפילה. בתפילה נאמר, וזוכר חסדי אבות. הוא מביא גואל לבני בניהם. פלא עצום. על ידי שהקדוש ברוך הוא זוכר את מעשיהם של האבות, מתעוררת הגאולה אצל הבנים. האבות חיו לפני מאות שנים. על ידי שהקדוש ברוך הוא זוכר את מעשיהם של האבות, מתעוררת הגאולה אצל הבנים. מה הכוונה? כיבוד הורים אין פירושו שאני אעשה כוס קפה לאבא ואמא. כוס קפה לאבא ואמא זה הקיום ההלכתי של כיבוד הורים. אני מחויב לעשות להם כוס קפה. לשרת אותם. אבל זה הקיום, אבל מה זה כיבוד הורים? כיבוד הורים זה המחויבות שלך לפתח קשר עם ההורים. עכשיו, מה מחבר אותי אל ההורים? האם זה שאני מפתח קשר אליהם? מה פתאום? הקשר שלי אל ההורים הוא קשר דם. מה פירוש קשר דם? קשר דם פירושו ש... אני כמו ענף על גבי הגזע שהוא אבא שלי. והענף יונק את חייו מהגזע. והענף יש לו את הגנים של הגזע. והענף יש לו את הכוחות של הגזע. אין הענף, אלא הענף של הגזע. לא רק בפיזי, אלא גם במהות הרוחנית. זאת אומרת, אברהם, יצחק ויעקב, זה זרע של העץ ששמו עם ישראל. כאשר אני מכבד את ההורים שלי, אני בעצם מפתח את הקשר עם ההורים. הקשר עצמו הוא קיים בחוקיות הרוחנית של העולם. מה הכוונה הקדוש ברוך הוא מכבד הורים? הכוונה שהקדוש ברוך הוא מעצים את הכוח של ההורים והגנים שלהם, הכוונה התכונות הרוחניות שלהם, לא רק הגנים הפיזיים, שיש לי עיניים כחולות וראש הגלגל וגובה כזה, כי הרואים שלי הם נמוכים או גבוהים, או עם צבע כזה או כזה, זה רק הכלי. אבל התוכן הוא המהות הנשמתית של ההורים שלי, הכוחות הרוחניים שלהם. הכוחות הרוחניים של עם ישראל נמצאים אצל אברהם, אצל יצחק ואצל יעקב. מה הכוונה הקדוש ברוך הוא מכבד הורים? מה שהקדוש ברוך הוא לוקח את כוח האבות וזוכר, זוכר הכוונה, שהוא ממשיך אותם דרך הבנים. אני ירשתי את המהות הנשמתית שלי מאבא שלי. לא רק את העיניים האפורות, שחורות, חומות, כחולות מאבא שלי. אני ירשתי את המהות הרוחנית שלי. וכשאומרים לי, כבד את אביך ואת אמך, זה לא כאילו מראה, ישבנו למעלה בשמיים, אני הקדוש ברוך הוא. וישבתי עם המלאכים וחשבנו מה המצווה שמתאימה לך. זה כדאי לך לכבד הורים, זה יהפוך אותך לאדם נחמד, כי ההורים ישקיעו בך. הכינו לך ארוחות, הכינו לך סנדוויצ'ים לבית ספר 18 שנים, שזה נורא מעצבן, ואני תמיד מחכה לחופש הגדול בשביל לצאת אל החופש מאכילת סנדוויצ'ים. אז כל כך הרבה שנים השקיעו בך בסנדוויצ'ים, אז עכשיו תכבד אותם גם כן. לא, זה לא ככה. אלא כיבוד הורים מתחיל מזה שהמהות הרוחנית של אבא שלך עוברת אליך. ולכן איך אתה תעצים את זה, איך אתה תתחבר לחוקיות הזאת, אתה תפתח יחס בקשר לאבא. מה רצת לשאול?
כוונה לאבא ממש, לא לאברהם.
כן, אבל זה הולך ביחד. כי אבא שלך נושא את הגנים של סבא. הוא מגיע לאברהם אבינו. ולכן המהות של אברהם, אין קורין אבות אלא לשלושה, כך אמרו חז"ל. המהות של אברהם, יצחק ויעקב, היא בעצם הגנים של עם ישראל. וכיבוד הורים הממשי של אבא שלך, שקוראים לו יוסי, אז כשאתה מכבד את יוסי דלקיין, אתה בעצם כאילו שואב חיים, אתה לא יודע את זה, אבל אתה מתחבר לגל. אתה יודע, יש מושג אצל גלשים, לעלות על הגל. הגל של החיים שלך זה הכוח הזה של אבא שלך. זה הכיבוד הורים של הקדוש ברוך הוא. שבעצם הגנים של אבא שלך באו אליך, וזה לא, הקדוש ברוך הוא לא, זה לא רק העיניים שלך, אלא זה המהות הרוחנית שלך. שבכיבוד הורים, הורים לך, אז יאללה, תתחבר לחוקיות הזאת. וכשאני מכבד את אבא שלי, אני בעצם מפתח קשר אל השורשים של נשמה שלי, ובעצם אל אברהם, יצחק ויעקב. לכן בעצם אני, דרך העיניים של אבא, אתה רואה את העיניים של כל הדורות עד אברהם אבינו. וכשאתה מגיש כוס קפה לאבא, אז ברגע שהכוס קפה עוברת מיד שלך ליד של אבא שלך, באותו רגע, כאילו זרם כל הדורות עובר אליך. אתה מעצים. גם אדם שלא מכבד הורים, הוא נושא בתוכו את הכוח של ההורים שלו. אבל זה חלש אצלו, כי זה רק פועל מצד החוקיות האלוקית. עכשיו, אתה מצטרף את זה, ואתה כאילו פתחת את עצמך לחוק של כיבוד הורים שקיים בעולמות הרוחניים, שבעצם החוק הגנטי הרוחני הזה. זה הכוונה של המהר"ל, שהמצוות הם לא נבראו בשביל האדם, אלא הם חוקיות אלוקית. ובא הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, כדאי לך להצטרף לחוקיות האלוקית. זה בזקן, זה בציצית, זה בכיבוד הורים. נתנו שלוש דוגמאות מעולמות שונים של ההלכה. נתן דוגמה רביעית וזהו. שבת. אם אתה תופס את השבת, הקדוש ברוך הוא חשב מה יהיה טוב לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא ראה שבעוד הרבה דורות יהיה אייפון וסמארטפון. ואז הוא אמר, וואלה, צריך קצת לנתק את החבר'ה, שזה מי יותר נמצא במסכים, הילדים או ההורים? ההורים. הקדוש ברוך הוא, כן, שלא יגידו לכם, אוי, הנוער נמצא במסכים, ההורים נמצאים במסכים. כן. רציני. תבואו לבתים רגילים. זה סתם קשקוש שהילדים יוצאים במסכים והנוער יוצא. ההורים בבית רגיל, ההורים יוצאים מול המסך הגדול, הטלוויזיה, מול המסכים הקטנים של זה, יותר מהילדים. לא ההורים שלכם. ההורים שלכם הולכים לתפילה. הייתי בשבת שעשיתי סיום כיתה בית של הבן שלי. רגבים, שם איזה חקלאי. אז עשו שם משחק בשבת, שלקחו חלק מההורים עם הילדים שלהם, שיושבים גב לגב, כיסא וכיסא, וכל פעם שאתה צריך להרים איזה משהו, לפי השאל, אז המנחה שאל, מי נמצא יותר עם הסמארטפון בבית, ההורה או ילד? כולם, גם ההורים וגם הבנים, הרימו את התשובה, ההורים נמצאים יותר. כי שם זה מאוד מובהק, כי באמת, באמת הם עובדים בחקלאות. ושם אתה לא מצא עם טלפון. אז בקיצור, אז הקדוש ברוך הוא צפה שבעוד שנות אלף, אז יהיה סמארטפונים. ואז הוא אומר, וואו, אני ממציא מצווה שקורא לשבת. ובשבת לא משתמשים בחשמל, ולכן הסמארטפון הוא יהיה אסור בשימוש, ואז יהיה להם מרפא 25 שעות ללא מסכים. כלומר, השבת, זה התפיסה של השבת, שהיא מצווה בשבילנו. אפשר למצוא שבת למשפחה, שבת בלי לעבוד, בשדה, לא משנה איך שאתם רוצים. לא, מה פתאום? זה לא נכון, זה לא השבת. מה זה השבת באופן כללי? נזרוק אתכם למקום אחר. היות שהעולם צועד לקראת אחרית הימים. השבת קשורה למושג אחרית הימים. מה זה אחרית הימים? אחרית הימים פירושו שהבריאה הולכת אל ייעוד נשגב, שזה חוק הלקוי. התעלות העולם. העולם צועד לקראת התעלותו, לקראת תיקונו, לקראת שלימותו. זה חלק מהחוקיות של הבריאה. אז זה, עולם, זה חוק טבע אלוהי, לא חוק טבע פיזיקלי, חוק טבע אלוקי. העולם צועד אל התיקון שלו. וכיוון שהעולם צועד אל התיקון שלו, יוצא לפי זה שמדקה לדקה ומשנייה לשנייה, ובטח מתקופה לתקופה, העולם מתעלה יותר. מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא אומר לך, היי יהודי, בוא שנייה. אני נותן לך אפשרות בשבת, כל שישה ימים, להקשיב ולהרגיש את התעלות העולם. הרי ברגע שהעולם מתעלה, אז כל נקודה היא מורגשת שהיא מתקרבת אל אחרית הימים. ולכן בשבת אתה יכול לשמוע את אחרית הימים. אני אתן לכם משל מה הדבר דומה. יש לפעמים מעיינות שזורמים בעומק האדמה. ויש כאלה אנשים שחופרים. ופתאום מגיעים לאיזושהי שכבה שהם שומעים קול של מים. ככה זה שבת. בשבת, הקדוש ברוך הוא אומר, בואו תשמעו שהעולם מתעלה. זה לא בכאילו, זה כי עברנו שישה ימים. שישה ימים האלה לא נותנים לנו, אנחנו עסוקים, לא נותנים, אין לנו זמן, יכולת עכשיו להקשיב. מגיע השבת, הקדוש ברוך הוא מספר לנו, הוא חושף אותנו אל המציאות הזאת של התעלות העולם, של העולם צועד אל אחרית הימים. והשבת היא הבלחה של אותה אחרית ימים, לרגע אחד. זה לא רק שמספרים לנו סיפורים שפעם יהיה יותר טוב, שפעם יהיה טוב, שלעתיד לבוא יהיה טוב, אלא באמת היהודי חי את זה בכל שבת. ולכן, מה קורה ביום שבת? ביום שבת אנחנו חיים כאילו אנחנו באחרית הימים. צריך לנתח לפי זה את כל שבת. זה לא הנושא. אבל רק ניתן בו עוד דוגמה. זה לא שעכשיו הקדוש ברוך הוא חושב איך עם ישראל יצמח, ואז הוא אומר, וואלה, יש לי רעיון, אני אתן לכם פטנט א', פטנט ב', פטנט ג'. אלא בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, בכל המצוות, בואו תתחברו אל החוקיות הפנימית האלוהית הסודית של העולם, אשר קידשנו במצוותיו. כלומר, בחוקיות שלו העמוקה. ולמלא כל חיפוש טעמי מצוות לא מתחיל איך זה יהיה טוב לנו. ברור אותו, השבת זה מעולה לנו, כיבוד הורים זה מעולה, זה מחנך אותנו להכרת אותו. השבת נותנת לנו המון המון מרגוע וכמה זה טוב, ואיך יש הרבה אנשים שהם... אבל זה לא מתחיל משם. זה מה שהמהר"ל עומד כאן בצורה כסלע יצוק מול הרמב״ם והרמב״ן. הם מסכימים איתו, אבל פשוט בדיון הזה הוא מתפלמס איתם על הבנת המשנה, והוא אומר, על כאן ציפור הגיעו רחמך? לא, זה גזירה אלוקית. ועכשיו נגמר הזמן, אבל בהזדמנות, תגידו לי, שגם נראה ספציפית על שילוח הקן, מצווה כל כך תמוהה כזאת, קטנה כזאת, נקודתית כזאת, איך המצווה הזאת קשורה לחוקיות של הבריאה כולה, ומה המשמעות שלה. ויש בכל נתן לנו אותה, כזה גזרה, זה לא רק איזה רחמים פה על הציפור של הבורא עולם הזה, ברחמים עליה, ומה זה? זה עניין של שיעור בפני עצמו. תודה רבה על ההקשבה.